כמה חכמים אמרו לנו לא ללמוד ספרים חיצוניים, שאנחנו יודעים שמה שאנחנו, שהיהדות זה אמת, אבל למה לא לראות מה הטעויות שלהם? אז יש בזה כמה עקרונות. קודם כל הפסוק במשלי. הפסוק במשלי אומר, אל תעבור בין זונות במחשבה אני לא אקשל. כי יש דבר שמושך, והאדם אף פעם לא יודע מתי הוא יעמוד על זה. פראהו אל תעבור בו, סטי מעלה ועבור, אמר שלמה המלך. זאת אומרת, בן אדם צריך להימנע ממכשולים. אז ברובד הכי פשוט, כל אדם יש לו יצר לעריות, כל אדם יש לו יצר לנשים, וזה הדבר שהכי קשה בתורה, שהתורה לא נותנת לי ליישם את היצרים שלי. זאת אומרת, יש לי תאוות, זה יכול להיות תאוות באוכל, אבל על פי רוב זה תאוות לנשים, שזה הקושי שיש לרוב אנשים עם התורה. זה, עכשיו, אתה לוקח בן אדם, אתה אומר לו, היגיון מול תאוות. מה יותר חזק? תאוות. לאט, 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 רגע, רגע. אז לא, אז העיקרון שאנחנו אומרים, זה שעל פי רוב, בן אדם שהולך אחרי עבודה זרה, זה כי הוא נמשך לתאוות, ועבודה זרה זה תירוץ. זה לא כי הוא באמת מאמין שעל ידי זה שהוא ישתחווה לזוס יהיה לו טוב. זה שיותר נוח לו לומר, אני לא מאמין, אתמול בלילה קיבלתי טלפון. שיחה מאתמול בלילה. בסדר? בן אדם שלח את הבן שלו לבתי ספר הכי טובים, והבן שלו עכשיו סיים תואר, והודיע שהוא אתאיסט, וכעבור חצי שנה, התארס עכשיו. זאת אומרת, עכשיו כבר עבר כמעט שנה, אבל הוא התארס לפני שלושה חודשים, חודשיים או שלושה חודשים, התארס עם בחורה נוצרית, שלא ברור אם היא נוצרית או אתאיסטית, אבל ודאי לא יהודייה. עכשיו אני שואל אותך, איזה קדם הרצון שלו ללכת עם הבחורה או זה שהוא יצור שהוא אתאיסט? אני מבין שעל פייסבוק הצהרה אני אתאיסט קדם לה, אבל איכשהו התמונות שלה קדמו לאתאיסט. מה קדם? אותה ואחרות. טבע האדם שיש לו רצונות, יש לו תאוות, והתורה, כמה שההיגיון שלי מבין שהתורה היא אמת, הרצון שלי לא רוצה לקבל את זה. למה שאני אהיה כפוף לדרך התורה? אז אני צריך למצוא תירוץ. אז על פי רוב הדבר שגורם לאדם להימשך לדברים אחרים זה כמו הדבר בפשט מה שכתוב במשלי, ראהו אל תעבור בו סטי מעלה ועבור, כי הטבע של האדם זה להימשך. תשאל את האדם לפני שהוא עובר בכביש הזה, אתה חושב שזה הגיוני שתעשה כזה דבר? אתה יודע איזה מחלות אתה יכול לקבל? אתה יודע איך תחריב את השם שלך, את המשפחה שלך? תשאל כל אדם על פי ההיגיון, זה דבר לעשות או לא? הוא יענה לך לא. כשהוא יעמוד מול הניסיון, אני לא יודע מה יקרה. אומר לנו שלמה, אל תשים את עצמך בניסיון, כי המשיכה היא חזקה. אז שלב א', כשאנחנו מדברים למה לא להתנסות, אז אנחנו צריכים לדעת שההיגיון הוא לא הפועל היחיד באמונות ודעות. עד פה אנחנו יחד? עכשיו נעבור לשלב ב' שהוא יותר טהור. אבל מבחינתי אפשר לסיים את הדיון בשלב א'. אבל בשלב ב', עכשיו נעבור לצד של יעני האדם שבאמת רוצה לגלות את האמת. בוא נאמר שאין לו שום משיכה לכלום, כמו שטענו לי הרבה. היו הרבה שטענו, חברים שלי שהלכו וחקרו, והם טענו, אני לא נמשך, ואותי זה לא יתה, ואני רק מחפש את האמת. גם האדם הכי חכם, יש לנו תקווה שהוא מתחכם והולך. זאת אומרת, אם אתה היום אותו רואי שהיית לפני שנה, יש לי טענה נגדך. זה אכזבה בשבילי. אני מצפה שהשנה אתה יותר חכם משנה שעברה. ואם אתה לא התקדמת בחיים, אז יש לנו בעיה. נכון? זאת אומרת, ההבנה שלך עוד 50 שנה אמורה להיות הרבה יותר גדולה מההבנה שלך היום. נכון? יכול להיות שאתה הכי גאון שבעולם היום. אבל אז אני מצפה שעוד 50 שנה אתה תהיה הכי גאון פי 50, נכון? אולי לא פי 50, אולי פי 1,000, אבל שתתפתח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעוד 50 שנה יהיו דברים שתוכל להבין, שהיום אתה לא יכול להבין, נכון? נכון? כשאנחנו מדברים על תורה, חוכמה אלוקית, זאת אומרת שאין סוף לעומק של האמת ושל החוכמה שאתה יכול לגלות בתורה. אבל אתה לא יכול לגלות את הכל היום. ייקח לך שנים וניסיון, ועד יום מותך יהיה לך מה לגלות, וגם אז אתה לא תגיע לחצי. נכון? עכשיו, כשבן אדם פותח ספר פילוסופיה, או ספר של דת אחרת, והוא מתחיל לעיין בזה, מטבע הדברים יעלו לו שאלות. ויכול להיות שהיום אין לו תשובות. זה לא אומר שאין תשובות. אחד מהשיעורי הקדמה שאני תמיד נותן ללימודי אמונה, זה שאנחנו צריכים להתבגר מהגיל טיפש עשרה. ילד בגיל טיפש עשרה אומר, תסביר לי היום, רוצה תשובה עכשיו. אם זה אמת, אתה תוכל להסביר לי עכשיו. לא נכון. יכול להיות שאין לי את התשובה עכשיו, יכול להיות שאתה לא יכול להבין את התשובה עכשיו. תבין, החיים הם דינמיים. לא בכל רגע יהיה לך את התשובה, ולא בכל רגע אתה מסוגל להבין את התשובה. האמת לא מוגבלת ליכולת המנה שלך היום, יכול להיות שעוד 50 שנה תבין. זה לא אומר שזה לא אמת היום.
גם את השאר מגבילים בגיל 60, גם את השאר, אבל אני חושב שאת מגבילים אותו.
נכון, בסדר.
נראה כאילו...
לאט, 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 רגע, רגע, נגיע. אז אני כן מפחד, אני מסביר לך למה אני מפחד. כי אם אני צריך להתמודד מול שאלות שלאו דווקא שלי יהיה את התשובות בשבילך היום, וגם אם יש לי את התשובות, לאו דווקא שאתה מסוגל להבין אותם היום. אז אתה שמת עצמך במצב של קושיות שלאו דווקא תוכל לענות עליהם, למרות שהאמת איתנו. אתה איתי? אז אנחנו באים בגישה, תחקור את האמת ותקשה על האמת ותברר את האמת, אבל מכל הזוויות תקשה. אני לא מגביל את השאלות על היהדות, תשאלתי מה שאתה רוצה, תשאל, תקשה מכל הכיוונים. תתחיל לחקור דתות אחרות, תתחיל להיכנס להתמודדויות שלא לא צריכים להיות שם. אז אני אומר, אתה נכנס לספקות שלאו דווקא שתוכל לפתור אותם. לא כי אין להם תשובה, אלא כי מי אמר שלך יהיה להם תשובה היום. שוב, מפני שני הטעמים. או כי אתה לא תהיה מספיק חכם לשמוע אותם, או שמי שעונה לא יהיה מספיק חכם לומר אותם. והגמרא והמדרשים מצטטים סיפורים על תנאים, שהנוצרים היו רצים אחרי התנאים האלה להתווכח איתם, והתנאים היו בורחים. הם אמרו, פראיו אל תעבור בו, סתם עלה ועבור, הפסוק הוא במשלי. לא רוצה לשמוע את הטענות, למה? כי הם אמרו על עצמם, מי אמר שאני אשמע את הטענה של הנוצרי, ולא יהיה לי איזשהו ערעור, נמנות ספק?
זה לא אמונה, זה לא אמונה. אבל אני אסבורים, אני לא יודע, בגיל צעיר, שחק עם כל
ה... לא היה לו ברירה, זה לא היה מרצון. גם הרמב"ן התווכח, וגם הרמב"ם התווכח. גדולי עולם התווכחו, יש לנו ספר שלהם, ספר הוויכוחים. זה לא מרצון, זה תמיד כי הכריחו אותנו. ועל זה יש שיעור שלם גם כן, שהכריחו אותנו תמיד במצב מאולץ. זאת אומרת, אם היינו מנצחים, היו הורגים אותנו. היינו מפסידים, היו מנצרים אותנו. אז מה היינו צריכים לעשות? בכל ויכוח היינו צריכים להגיע למצב של סטלמייט. איך אומרים את זה בעברית? לא שחמט, אלא תיקו. איך קוראים זה? שאף אחד לא יכול לזוז. אז תמיד בוויכוחים, חכמי ישראל היו צריכים לשאול שאלות מתוך כבוד והערכה, אני לא מבין, אני לא יודע, והרמב"ן, מה? העיבו את הרמב"ן מספרד בסוף, כי הוא ניצח. בהתחלה חיבדו אותו, אז המלך בא לבכנסת שלו בשבת ונעם על הנצרות שעה שלמה. והרמב"ן קם להתווכח עם המלך. ובסוף העיבו אותו מספרד, יש לו מזל שלא הרגו אותו על זה.
איזה גבר.
כן, הרמב"ן? וואו, הרמב"ן איזה אדם אדיר. המלך נכנס אליו לבית כנסת ונועם נגדו אחרי שהוא ניצח את הוויכוח. בסדר. אז גם הוויכוחים שאתה לומד, תדע, א', זה היה מאולץ, לא היה לנו ברירה, כמו שהרמב"ן אומר, מה אני צריך להתווכח? והרמב"ן בהקדמה שלו אומר, הרי כל הטענות שלכם נגדי הן מהש"ס. אז השאלה הכי פשוטה היא, הרי חכמי הש"ס, אתם משתמשים בהוכחות. זה היה יהודי כופר שבא עם הוכחות מהש"ס נגד היהדות. אז הוא אמר, תסביר לי משהו. ההוכחות שלך הם מחכמי הש"ס. חכמי הש"ס ראו את ישו ולא התנצרו. אז מה אתה רוצה לומר לי? אתה תבין את דבריהם יותר טוב מהם עצמם? גם אתה מסכים שהם היו יהודים שהם לא היו נוצרים. אז הוא אומר, כל הוויכוח שלנו בעצם כבר הסתיים, כי אותו דור, חכמי אותו דור, לא קיבלו אותו. חכמי הדור הבא, לא קיבלו אותו. חכמי השס, לא קיבלו אותו. אז מה תביא לי הוכחות מהשס שלנו, שהם עצמם לא קיבלו אותו? אתה תביא לי ציטוטים, אתה אומר לי, מפה תתנצר. במדרשים של חכמי ישראל, שאמרו את המדרשים, היו יותר קרובים לדור שישו, ואף אחד מהם לא קיבל אותו. אז הוויכוח בעצם אין לו בסיס להתחיל. ככה הרמב"ן מתחיל את הוויכוח. אתם תביאו לו הוכחות מהטקסטים שלי, אז מי אמר את הטקסטים שלי? כל הטקסטים שלי, כל חכמי ישראל לא קיבלו אותו. אז זה כן, זה טענות מאוד חשובות, כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, נכנסים לדברים מתוך בלבול. אז הרמב"ן אומר, על ההתחלה בעצם אין פה על מה לדון. אבל אני אומר, לא תמיד יהיה לך את התשובה במקום. וממילא, אז בן אדם לא צריך להכניס את עצמו למצב של ספקות. תראה, בואו נעזוב רגע את היהדות. בואו ניקח דבר הרבה יותר פיקנטי. תדמיין לעצמך זוג שהם נשואים. רגע,
יש פחות משיכה לעבודת
הרמה. אני לא אמרתי מצד המשיכה. הטעם הראשון שאמרתי זה כי אדם נגוע נגד היהדות, לאדם יש נגיעות שהוא בעצם רוצה להיות חופשי מהעול שהקדוש ברוך הוא נתן עליו. אז זה טעם מוחשי. הטעם השני שאמרתי הוא טעם פילוסופי. לא דיברתי על הנגיעות. דיברתי על הנגיעות מצד שהאדם מנוגה והוא אפילו לא יודע. הרמב״ם אומר על אריסטו, הוא כל כך חכם. למה הוא לא הגיע למסקנות הנכונות? כי הוא נגוע. שורה תחתונה, הוא לא רוצה. וממילא זה גורם לבן אדם לראות את הדברים המעוותים. פה ניקח סיפור. יש זוג שהם נשואים ומחליטים להיכנס לאיזשהו משחק ששמים את שניהם בחדר בנפרד ומתחילים לספר סיפורים וכל אחד מהבני זוג צריכים להחליט אם זה אמת או לא אמת. בסדר? עכשיו תדמיין לך שהבעל יושב שם ובן אדם נכנס ואומר לו, אני נכנסתי לחדר האחר ואשתך גילתה לי סודות שלא רצית שהיא תגלה לי, אמת או לא אמת? ומתחילים עם פינצטה לעבוד על העצבים שלו, ואתה יכול להבין שזה יכול ללך לאלפי כיוונים, ובאיזשהו שלב תאמר לי הוא יישבר או לא יישבר. רוב הסיכויים זה מה יקרה, יכול להיות שהם יהיו הזוג הכי טוב בעולם, אבל אתה יכול להאמין שרוב זוגות זה ישבור את הקשר ביניהם, נכון? אם לא הוא אז היא, ואם לא היא אז הוא, ובהחלט כמעט פתוח ששניהם, נכון? זה מה שאתה עושה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אתה נכנס לבן אדם שעובד עכשיו עם פינצטה להוציא, למצוא איפה הנקודה שהוא יכול לשבור את זה. כמו שאתה לא תמליץ לאף זוג לעשות את זה, ככה אני לא ממליץ לאף יהודי לעשות את זה. אני עכשיו, יש לי דילמה מאוד מאוד קשה. באים, יש לי זוג מיסיונרים שבאים ארצה שהם יהודים אבל הם נהפכו להיות מיסיונרים, והם ההורים של אחד מהתלמידים במכון מאיר שהוא חזר בתשובה, והם באים לבקר אותו והם שולחים לי אימייל, הם רוצים את העזרה שלי למצוא מקום לגור בזו, הם יהיו פה שבועיים. מה אני עושה? איפה אני אומר להם לגור?
במכון מאיר.
אני אסכן את התלמידים של מכון מאיר? אמרתי לתלמיד, תאמר לי דוגרי, אני חושב שהורים שלך מסוגלים כל מקום שהם לעזוב כשהם עוזבים, להשאיר ישו על הקיר, להשאיר איזושהי חוברת למה כל יהודי צריך להתנצר, איזושהי ברית החדשה מתחת למיטה, לזרוק לי. אני חושב, איך שאני מבין אותם, הם הרי חושבים שהם עושים לבן אדם טובה, למה לי להכניס בן אדם לניסיון כזה? אני צודק אותו שהם מסוגלים לעשות את זה. בהתחלה הוא אמר לי לא, אז הוא חשב רגע והוריד את הראש ואמר ודאי כן, אתה צודק. אתה צריך להבין איפה הנוצרים עובדים. זה לא, אנחנו אין לנו שום עניין, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בא לא מעניין אותי מה אתה עושה, הלוואי ותגלה שהשם אלוקים אמת. אבל הוא לא חי ככה. הנוצרי עובד להוציא את היהודי מדתו באופן שיטתי כבר למעלה מאלף שנים.
אז לא שתשים אותם במקום של מאוד מאוד חזק, במאה שלה, לא יודע, כאילו, במקום של אנשים חבקים, או של אנשים שכבר בחוץ, כאילו.
זה הספק שלי.
בטח שלא.
חשבתי לשים אותו בקיבוץ, לשים אותו במאה שערים. התלבטתי.
כאילו, שתי הקצוות.
למה הוא פנה דווקא אליך?
כי כולם רואים אותי כהרם הליברלי. כי אני מוכן לקבל כל דבר.
אתה מאמין? באמת שזה משהו אולם בגדר פנה
אליך? כן.
כן?
כן, הם יודעים במכון מאיר שהם יכולים לומר לי כל דבר ואני לא נפל מהכיסא. כמו שאתם יכולים לשאול כל שאלה, אז תלמידים מגיעים ושואלים כל שאלה, והם רואים שאין בעיה, בסדר, תשאל, אני מכבד כל אדם באשר הוא, ממילא, אז סדר, אתה מרוצה מהתשובה?